אני רוצה להציג לכם את המודל המתחולל מה זה בין שאול אצל בעלת אוב פרק ט' זה דוד הנפסל מגזירת המלחמה בגליבוע ומגורש ומסונת משתי מה מתבלט ועל זה מרצומי? לילה ובוקר לילה ובוקר ויש רב מאוד שלוש פעמים עוד שנייה שלוש פעמים בפרק הפחת מודגש הלילה זאת עלילה שמתרחשת בלילה פעם בשלושה מקומות מאוד קריטיים גם אנחנו נזכר שלוש פרק הפחת סיפור בעלת האור מתחלק לארבע פסקאות בתוך בסימן של שלוש מהן מודגש להיות הזמן של הסיפור לילה והסיום הוא ויקומו וילכו בלילה ההוא לעומת זאת דגש רב גם שלוש פעמים על הליכתו של דוד למקומו לצולד בבוקר עוד בדברי החיש שהוא משחרר את דוד מחובתו להילחם אומר החיש ועתה פסוק יוד ועתה השכם בבוקר ועבדי אדוניך אשר באו איתך השכמתם בבוקר אם לא מספק בדרשה כפולה שזה יהיה בבוקר אז אומר ואור לכם ולכו חבל אגב באמת אמרו שכל אדם צריך לצאת לדרך תמיד באור בבוקר לא לצאת מבנית היום ולא בלילה ולא לצאת בבוקר והחיש גם למד את דברי חבל על העלו ומראה שזה יצאות בפוק מה? קשור לפגש בגבעה שם, נכון? לא, לבית המונחים. הבוקר רוב האנשים שיקו. והחיש למד את הגמרא הזאת, הוא היה יותר בקים ממני, והוא אומר, השכם בבוקר, עוד פעם בבוקר, השכמתם בבוקר, ואור לכם ולכו. ודוד עושה כמצווה. וישכם דוד, הוא ואנשיו, ללכת בבוקר, לשוב אליהם את פלישתים ופלישתים עלו ישראל. מה יכול להיות המשמעות של ההבדל בין הליכתו של שאול בלילה, בלילה ההוא, נורא, מדכא, לבין הליכתו של דוד בבוקר, אתם שמים לב, שני הפרקים הסמוכים, הם מסיימים ממש באופן ברור, בכוונה כמעט, זה בלילה וזה בבוקר. כמובן, אתם יכולים להגיד, מה אתה רוצה? זה קרה בלילה וזה קרה בבוקר. אז השאלה שלי היא לא רק על המציאות, למה המציאות הזאת קרתה בלילה והמציאות הזאת קרתה בבוקר, אלא למה הכתוב מדגיש את זמן ההליכה של שאול בלילה ההוא ואת זמן ההליכה של דוד השכם בבוקר ואור, באור, ואור לכם ולכו כן אז בזה אין ספק ממה שהיה לנו לילה, בכלל תזכרו כל תזכורת של זמן בסיפור המקראי היא נושאת אופי סיומי. הזמן, ציוני הזמן בסיפור המקראי, אם הם לא ממש צורך טכני של הסיפור, אז הם באים להשאות אווירה ולרמוז לעומק. והלילה מסמל בתרבות האנושית כולה את הצרה, את האפלה, את הבלתי נודע, את הפחד, את האימה, והבוקר מסמל בכל התרבות האנושית, בכל הזמנים, את התקווה, את האור שהולך ובוקע ואת הטובה. ועל כן, מה שרוצים ללמוד לנו פה זה שהליכתו של שאול בלילה ההוא היא אל האבדון. כמו שמפורש בפרק, מחר אתה ובניך עימי. כמו שנאמר לו לשאול בביתה של בעלת האוב. ואילו הליכתו של דוד זאת הליכה לקראת בוקר חדש, לקראת התחלה חדשה של המלוכה, תקופה חדשה עומדת לפני דוד בשובו מאפק אל ציקלג. עכשיו זה נשמע מאוד אירוני מה שאני אומר, כי תכף נקרא ונראה איזה, על מה אתה מדבר, איזה בוקר, מה דוד הולך אל לילה אפל ביותר. אז בואו נקרא. האם אני מסודד? ויהי בבוא דוד לאנשיו ציקלג ביום השלישי, והעמלקי פשטו אל נגב בין ציקלג, ויפו את ציקלג וישרפו אותה באש, וישבו את אנשים אשר בא מקטון עד גדול ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. ויישא דוד והעם אשר איתו את קולם, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם היזרעאלי ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. אז ההקדמה שלי לשיעור נראית כאן ממש מגוחכת עכשיו. דוד ואנשיו מגיעים חזרה לציקלג ומוצאים שעולמם חרב. מילא העיר שרופה באש, מילא אין לאן לחזור, אין בתים, אין כלום, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שמשפחות, כולם היו בעלי משפחות, כן? והיה גדוד של אנשים עם משפחות, אין. אין נשים, אין ילדים. אמנם הכתוב רומז לנו שלא נדאג יותר מדי. מה? לא המיתו איש בפסוק ב', אבל צריך לציין כבר עכשיו בפירוש שזה אנחנו, לנו מגלים, כי אנחנו עלולים לאבד יחד עם דוד ואנשיו את ההשתנות ולהתחיל לבכות. והכתוב אומר לנו, אל תבכו, לא המיתו איש. אבל דוד ואנשיו לא קוראים את הפרק. הם לא יודעים אם המיתו או לא המיתו, מה עשו בהם, הם לא יודעים. הם יכולים לדעת שפה אין דביעות בשטח, אבל מה עשו המלאכים? המיש הזה לא היה, הם לא יודעים, לא כתבו שם כתובת, היינו פה המלאכ. לא יודעים מי היה, מה עשה, מה רצו, כלום, הם לא יודעים. הם מוצאים שהעיר שרופה באש ואין נפש חיה שיכולה לספר מה קרה. ולא יודעים שהאנשים והילדים בחיים. זה הבוקר שהבטחתי לכם. זה האור, זה אור לכם, ולכו, והשכנתם בבוקר, תקווה חדשה, אור חדש, על ציון תאיר, מה זה? איזה ירוש, איזה שעה קשה. אני מבקש להדגיש בפניכם את הפסוק, ונישא פסוק ד', וישא דוד והעם אשר איתו את קולם, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. פסוק קשה מאוד. איפה אתם חוכרים את דוד ובוכה? ככה במקלה, לא סתם, הזמנה לבכי. הוא וכנשיו כולם, מה? נכון, נרדן ומרדכה. עכשיו זה היה בכי נימוסי של פרידה. אבל פה, לא, אני לא צוחק. זה בכי של פרידה. אבל בכי של חוסר אונים, בכי של צרה, עמידה בפני מצוקה. דוד היה איש ברזל. הדבר הזה ש-600 איש מפקדם, כולם עומדים ובוכים עד שאין בהם כוח לבכות, לא זכור לי. האמת היא שאני צצתי בהמשך הפרק, לכן אני לא בוכה ואני יכול להתייחס את זה קצת חיוך עם כל הסיטואציה, אבל האמת היא שכשאנחנו קוראים את זה, אתם לא הצצתם עוד בסוף ובסי, זה מצב אנוש. קשה לנו לדמות את הדבר הזה. רגע, עוד לפני כן, עוד לפני שהוא מתעשר, יש לנו כאן מצב מסובך עוד יותר. אנשיו של דוד רוצים לרגום אותו באבנים, לסקול אותו באבנים. למה?
למה
יש להם טענות? אתה לא נהגת באחריות. לקחת 600 איש, היית צריך להשאיר 200 לשמור על העיר, אז זה לא היה קורה. חשבת שלא יקרה כלום. לקחת את כולם לצפון, הזכרת את נשינו וילדינו, אתה המפקד, אתה אחראי. בכלל, בזמן שיש צרה, אז כל התקשורת אותה על המנהיג, הוא השם בכל הצרות שיש. הוא אחראי, סורים מקדמים את זה, ראש הממשלה אחראי. אלה עושים כך, ראש הממשלה אחראי. המצרים עושים שריר, הוא אחראי. הכל הוא השם. יש נטייה, אתה הובלת. יש במידה שבת הנכון. המנהיג הוא אחראי על כל מה שקורה. הם רוצים לסכול אותו. אבל הכתוב, כדי להגן על דוד מפני הסקילה, אומר לך, אל תחשוב שמצבו של דוד היה יותר טוב. גם שתי נשיו נשבו. כלומר, הוא בסירה אחת איתם, יש לו צרה שהיא כפולה וכופלת, גם הצרה האישית שלו וגם האחריות לצרת הרבים, והוא בוכה יחד איתם, ולא בכי, הוא בוכה על עצמו ועל אחיו, והם רוצים לסכול אותו. הצרה כאן עוטפת את דוד מכל כיוון אפשרי, גם צרה פרטית, גם צרה מנהיגותית, רוצים לסכול אותו, משבר מנהיגות, הוא עומד לאבד את הרסן השלטון על אנשיו. אלה אנשים כפי שהם הוגדרו בהתחלת דרכם, מה? מראי נפש, זה סתם ביום של חול. עכשיו, כלומר, לא, אני לא צוחק. למה הם אנשים מראי נפש? הם ברחו ממרכז הממלכה בגלל כל מיני צרות, כל איש אשר לא נושה, כל מיני אנשים שהבנקים רדפו אחריהם, הצטרפו לדוד, וסתם יש להם פק של צרות. ועכשיו כתוב, ימרו העם לסתלו, כי מרה נפש כל העם. כלומר, מרירות על גבי מרירות. אנשים שהם בכל שאר ימות השנה מראי נפש, פה אומרים, טוב, אבל המעט שהיה לנו, נקודת האחיזה שהייתה לנו בחיים, אישה, ילדים, גם אלה עבדו לנו. מה נותר? והכל בגלל המנהיג הזה חסר האחריות, ורצו לסכול אותו. ודוד באמת במצב, מה קרה עם הבוקר שהבטחתי לכם? אבל הסיום הוא מופתים, הסיום של הקטע, והתחזק דוד בהשם אלוקם. מה פורט? אני מבין פשוטו, אני מקרא לו מה קשה לכל להיות. דוד מתעשק, די, בכה, בכה, אנשיו רוצים לזכור אותו, ויסוד הדתי העמוק של דוד, וגם האחריות שלו כמדהים, מביאה אותו להתעשק ולמתוח בהשם אלוקם. ולהגיד, אנחנו חייבים למתוח שהשם עוד יכול לעזור לנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, איך אומרים חז"ל? אל יתייאש מן הרחמים. יש מה לעשות, יש אל מי לפנות, ורק צריך להשם. אי אפשר ככה להיכנע ובחיבוק ידיים לקבל את מה שקרה, כאילו גמרנו, העולם נחרב. עוד יש מה לעשות. והפסוק הבא הוא, ואחרי הפסוק הזה, ויאמר דוד אל אביתר הכהן, בן אחימלך, הגיש נא לי האפוד. ויגש אביתר את האפוד אל דוד, וישאל דוד באדוני לאמור, ירדוף אחרי הגדוד הזה, אעשיקנו? ויאמר לו, ירדוף, יסד פסי, ועצל פסי. שימו לב, דן במסכת יומא בסוגיה מפורסמת על אורים ותומים, אומרים שאורים ותומים עונים רק על שאלה אחת. ואם שואלים אותם שתי שאלות, הם עונים רק על אחת מהשתיים, ועל זו שראויה להיות הראשונה. מאיפה הם עבדו את זה? מדוד בקהילה. תפתחו על דוד בקהילה, כמה פרקים לפנינו. כמה? גם שם היה פעם הראשונה שדוד שאל באורים ותומים באמצעות אביתר שהגיע כידוע לראשונה על דוד לקהילה. פסוק י' ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמה שמר עבדך כי מבקש שאול לבוא עם קהילה לשחט לעיר בעבורי. היסגירוני בעלי קהילה וידו, הירד שאול כאשר שמר עבדך, אדוני אלוהי ישראל, הגד נא לעבדך. כמה שאלות שאל דוד? שתיים. תשובה, ויאמר אדוני, ירד. טוב, נראה, לאיזה שאלה הוא ענה, ראשונה או שנייה? שנייה. ויאמר דוד, יסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול? ויאמר אדוני, יסגירו. שאלה תהיה. עכשיו ככה, אז חז"ל שואלים פה, למה האורים ותומים עולים קודם על השאלה השנייה? כי זאת השאלה הראשונה מבחינת ההיגיון. קודם תברר אם ירד שאול. ירד. היסגירו? יסגירו. כמעט הייתי אומר, אז חז"ל אומרים כאן, למדו מפה, שאורים ותומים עונים רק על שאלה אחת, ואם שאלו שתיים, הם עונים רק על הראשונה. והראשונה לא מבחינת סדר השאלות, אלא מבחינת סדר הזמן. האופי של השאלות של, אז למה דוד לא שאל לפי הסדר? הוא היה בלח. מה עונים להורים ותומים? כלומר, חוץ מהתשובות הענייניות, לסדר את דבריך בהיגיון, שאל את שאלה שאלה, לא בבת אחת שתיים, אל תהיה בלחץ, תרגע. אותה סוגיה במסכת יומא שואלת, אבל מה עם המקום הזה שפה דוד שואל שתי שאלות, ולא רק שעונים לו על שתיהן, אלא עונים לו, מוסיפים לו תשובה על מה שהוא לא שאל. שלוש תשובות עונים לו. רדות, השג תשיג, הצל תציל. אומרים חז"ל, פה באמת השאלה הייתה דחוקה. כאן הקדוש ברוך הוא עושה לדוד, מה? ג'סטה מיוחדת, בגלל לחץ השעה. ותראו את ההבדל הגדול. אלא בקהילה לדוד היה זמן. לא שהוא היה צריך להזדרז, אבל להזדרז במסגרת הנורמלית. עומדים לבוא להתקיף, תשאל בנחת, תנסח את הדברים שלך בצורה מסודרת, עכשיו אל תיכנס ללחץ. יש לך זמן. אבל פה בקלג, רבותיי, כשכולם עומדים לסקול אותו באבנים, כשכולם בוכים והדמעות עדיין מגבים את הדמעות, ודוד מתחזק והשם לוקח, כאן אין זמן. עוד רגע העסק מתפוצץ. צריך לעודד את רוחו של דוד, וכדי לעודד את רוחו גם להתעשת וגם לפעול פעולה נכונה, ההורים ותומים חורקים מרגילם ועונים לדוד על שתי שאלותיו, ומוסיפים תשובה גם על מה שהוא לא שאל. זה צריך לשים לב, למה הוא לא שאל שלוש שאלות? אם ההורים ותומים עונים לו, אז למה הוא לא שאל את השאלה השלישית? למה? או, דוד פחד לשאול את השאלה. ברור שיש לפנינו כאן איזו רתיעה של דוד, אומר, טוב, ליהודו, זאת שאלה, האם בכלל יש מה ליהודו? ואם לרדוף, עדיין נשאלת השאלה, האם יהיה לזה תוצאות חיוביות, האם אני אשיג את הגדול. לחשוב שאני אציל את מה שהם לקחו, זאת כבר אשליה. אולי חלק, אבל אוי ואבוי מה יהיה, אם יתברר שבאמת רק חלק וחלק לא, מה יהיה פה, איזו זוועה. אז את העניין הזה של ההצלה, דוד כאילו מפחד לשאול. ליבה לבומה לא גליה, הוא לא מוכן בכלל להגיד את זה. ולעומת זאת, אמורים נתונים, מעודדים אותו, ואומרים לו, גן, ודוב, השג תשיג, והצל תציג. כן. זה לא נענה. אנחנו עוד נרחיב על זה. טוב, נמשיך הלאה בסיפור. כן.
מה הפסוק הזה בא להגיד?
איזה פסוק?
פסוק להתפתן של דוד מסביר.
אני אמרתי את זה. התייחסתי לקוראים של הפסוק הזה בדברי הקודמית. מישהו רוצה לענות? למה הפסוק מדגיש את זה ששתי אפשר? דוד בעצם... באותה סירה עם כולם, ואף על פי כן, וחוץ מהצרה האישית שיש לו, עוד רוצים לסקול אותו באבנים. כלומר, שלא תחשוב שרוצים לסקול אותו באבנים כי גורלו שפר מגורלם. היינו עלולים להצדיק, אומרים, הם מסכנים, אבל אתה מאזן, אתה רק בתור מנהיג. לא רק אחריות קולקטיבית יש לדוד, אלא יש לדוד גם את הצרה האישית שבה הוא דומה לכל אחד אחר. ובכן, רבותיי, כאן אנחנו כן. אחד, אתה שואל למה שאול לא נענה. הוא לא נענה כי היה לו את הלא נכון, את הזיוף, את החיקוי. הרי כתוב היה שאביתר ברח לתהילה, ופה דירה גאילית. שאול שאל, כי הוא ניסה לשאול מה שהיה לו. ברור ששאול תכין תורים חדשים, היה כהן חדש, אבל הרגו את החימלך לכהן. שאול נענה משחקיו כהן אחר. כהן אחר, אז הוא לא עוברים אחרים. חז"ל אומרים, הרי כשהוא בא אל שמואל, כשהוא מדבר עם שמואל בבית בעלת האור, הוא מזכיר שהוא שאל נביאים וחלומות והוא לא מזכיר את האורים. הוא מתבייש. הוא מתבייש. הוא מתבייש. אם הוא היה מזכיר אורים, אז שמואל היה אומר לו, אתה עוד שאלת באורים אחרי שתערבת את הכהן, את כל ימי הכהנים? אמר, זה... רבותיי! אבל כשהוא דיבר על שמואל הוא לא הזכיר את האורים. הוא מתבייש להגיד את זה לשמואל. למעשה היה אורים, חיכוי לאורים של אביתר לקח. היה כהן, אז עשו לו, הוא היה כהן גדול, עשו לו אורים. אבל זה לא היה אורים האמיתיים.
אם כן היה, זה הריונים?
לא, אבל זה לא היה. מה שזה לא היה, אז היה שתי סיבות למה לא אמרו לו, ואני הבאתי בדברי חז"ל שהוא התבייש בכלל בעצם העובדה שהוא שאל באורים. וזה מדובר על אורים מלאכותיים שעשו לכהן, שבא במקומו של הכהן שנרצח, שבנו לקח את האורים וברך את דוד. אנחנו יכולים להמשיך? רבותיי, האורים, היסוד שלנו זה שהם עונים תשובה של מילה אחת, שתי מילים ולא יותר. אפילו כשהם עונים שלוש תשובות, מה שמאפיין את האורים זה שחסר בהם דבר מאוד בסיסי. ומה הוא הדבר שחסר בתשובת האורים? מה? איך עושים? האורים אומרים את הסוף, אבל איך מגיעים לסוף הזה? מבחינה זאת, האורים זה הדבר הכי טוב מבחינת השיתוף בין אלוהים ואדם. זה לא שהוא אומר לאדם את היעד, אבל הוא לא אומר לו איך מגיעים ליעד הזה. בניגוד לנביא שיכול להדריך את המלך לפעמים, מצאנו בתנ"ך, כאלה שהנביא מדריך את המלך לא רק לקראת מטרה סופית, אלא גם הוא אומר לו איך להגיע למטרה הזאת. נותנים דוגמה, מיכאי ובנמלא, שמו לא נזכר אמנם, במלכים, אומר לאחאב לצאת למלחמה נגד הארמים שצרים על העיר שומרון. הוא אומר לו, אתה תנצח אותם. שואל, אז אחאב לא מסתפק בהנחיה הזאת, הוא שואל אותו, מה בדיוק אני צריך לעשות? אז הוא אומר לו, תתקיף אותם בנערי שרי המדינות. אני קוראים את הסיפור הזה, ממלכים על הפרקה. כלומר, הנביא מדריך את המלך בדיוק מה לעשות, בפרטים. זה נביא, אתה יכול לדבר איתו על הפרטים. האורים רק אומרים מה יהיה. לרדוף, כן, לרדוף. תשיג, תשיג. איך? אני רוצה שתבינו היטב. הממצא היחיד שיש זה עיר ציקלג שרופה באש. ברור שמישהו שרף אותה, ברור שמישהו לקח ממנה את כל יושביה. איפה הוא? כן או לא, יש הגשש יכול בחולות עד זמן מסוים לגלות עקבות וכדומה. עברו שלושה ימים? עברו שלושה ימים? עברו שלושה ימים.
יותר.
אוקיי, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט. המרדף הוא דבר, אנחנו נמצאים באזור חולי של דיונות. שלושה ימים הלכו מאז הפשיטה של העמלקים, לא ברור לאן הם הלכו, נפונה, דרומה, מזרח, המערב, בכלל לא ברור לאן להתחיל לרדוף. אולי יש כיוון, אבל גם אם יש כיוון, זה עוד לא אומר. מה? החולות דווקא מבחינה מסוימת הם קשים יותר מאשר הם מחשבים מהר יותר את העקיבות וגם תוכות עושים בשלושה ימים, דבר כמו אפילו חצף יכול להתכסות בכל זה. דוד כנראה ידע את הכיוון הכללי כי הוא יודע שהוא הולך על איזה כיוון, הוא כנראה יודע לאן הוא צריך ללכת. אגב, באמת שכחתי לשאול שתי שאלות חשובות. ראשית, איך זה קרה הדבר הזה? למה המלכים עכשיו חשבו? שימו לב מה שקרה פה. כשדוד ישב בציקלג, אתם זוכרים נגד מי הוא נלחם? נגד העמלקים, פלוס עוד כמה שבטים שהיו בחצי סיני, בנגב ובסיני, שאלה היו שבטי נוודים שעסקו בשוד ובביזה. זוכרים את זה? אז הוא היה מין משמר גבול כזה של הפלישתים, ובעצם הגן על אינטרסים באותו בזמן גם של של הערים הדרומיות של שבט יהודה. היה אינטרס, אומנם אחיש חשב שהוא נלחם ביהודה, אבל למעשה הוא הגן על אינטרס משותף גם של אנשי יהודה וגם של אנשי פלשת, כי זה היה, השבטים האלה היו אויב משותף לכל צורת התיישבות קבועה, לכל עם תרבותי העמים האלה היו אויב. עכשיו ככה, מה שקרה פה זה מסיבה שעמדנו עליה בשיעור שעבר, קרה שגם עם ישראל וגם העם הפלישתי הצפינו עם הצבאות שלהם לעין כברעי הרחק צפונה. בזה הם חשפו את יישובי הספר הדרומיים שלהם להתקפות של השבטים הנודדים. והמלאקים ניצלו את זה עד תום, ותראו נגד מי הם יוצאים מהמלאקים. נגד מי? איזה נגד? טוב, בואו נקרא יותר מדויק, תציצו כבר לפסוק י"ד. אנחנו פשטנו נגב הקרתי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב ואת ציקלג שרפנו באש. כלומר, הם גם פושטים, ציקלג עיר פלישתית כידוע, למרות שדוד יושב בה, זאת עיר פלישתית, הם גם פושטים על ארץ פלישתים וגם על ארץ יהודה. חגיגה גדולה יש להם, הפלישתים והיהודאים, שניים נמצאים עכשיו בעמק ישראל. הם יכולים להיכנס לעשות שם בשטחים האלה כטוב בעיניהם. והם הולכים ועושים מסע ביזה ושוד בכל אזור הספר הדרומי של שתי ארצות, פלשת ליהודה גם יחד. אבל בכל אופן, את ציקלג, יש משהו מצטיין בציקלג. הם שורפים אותה באש, מה שהם לא עשו יישובים אחרים. מישהו יכול לעלות את זה? מה? זה גם רבותיי, הם נוקמים לדוד. מה, הם אומרים, אתה נלחמת בנו, אתה עשית לנו צרות, את העיר שלך נשרוף באש, וניקח את כל הנשים והילדים איתנו. מה? מה הלכה בזה? מה אומרת התורה על כיבוש של אויב? אפילו על אויב שאויב מר, הוא צריך להשמיד את כל הדברים. מה? את הנשים ואתה, פתיקה אחריך, והם יהיו לך מדברים. וכך, זה היה נורמה באותו זמן. זה לא, אין לזה שם. להתך, ראש השבט העמלקי, בטח חשב שזה יהיה מן הראוי לקחת אותם כפלגשים. נשים נתפסו לא כשותפות של דוד, נתפסו כדבר של... כבודו של מלך, להרוג את אויבו ולקחת את פרושיו, אליו להרמון. הרמון, את הבנה... לא יודעים, תשמע, אם הם לא מתו, אז מה, אז איך אפשר יהיה להשיב אותם? מה זה, אתה לא תופס את הסיטואציה. רבותיי, אז רציתי את שני הדברים האלה להעיר. א', שהמלאקים ניצלו פה מצב של ואקום ביטחוני והתנפלו גם על פלשת וגם על ארץ יהודה, ב', שהם שרפו את ציקלג כנקמה על מעשה דוד, כנראה. אז עכשיו נחזור למה שאמרנו. האורים ותומים אומרים, רדוף, תציג תציג, תציג תציג, השאלה איך. אז דוד מאוד מעודד מהתשובה הזאת. וילך דוד הוא ב-600 איש אשר איתו, ויבואו עד נחל הבשור. והנותרים עמדו. הנותרים עמדו זה ביטוי קשה מאוד, אבל הוא התפרש בפסוק הבא. וירדוף דוד הוא ב-400 איש, ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבור את נחל הבשור. כאן תמונה חשובה מאוד. נחל הבשור, קודם כל, יש כמה זיהויים על הנחלים שבנגב, בואו נגיד שזה כנראה נחל עזה, או אחד מהיובלים של נחל עזה. זה השם הפעם היחידה שמופיע בתנ"ך בפסוק. והנה הם עוברים את נחל הבשור, כלומר לדוד יש כיוון, דרומה, הוא הולך דרומה ובחציית הנחל, שזה ואדי מאוד רחב, 200 איש, כלומר שליש מהכוח לא עוברים את הנחל, נשארים פה, שם ודוד מוצא את עצמו רק עם 400 איש מתוך 600. למה? מה? הם לא חושבים. אלה אנשים שעכשיו יש להם על מה להילחם, אל מלחמת הפלישתים הם היו מוכנים ללכת ולהציל את נשיהם ואת ילדיהם, הם לא מוכנים. רבותיי, תשימו לב. הם היו במסע רצוף מאפק עד ציקלג. כמה זמן לקח המסע? לא יכול להיות. זה הרבה מדי זמן. השלושה ימים האלה, יש מפרשים, ואם לא נגיד מהשם ציקלג ביום השלישי, הכוונה ביום השלישי ליציאתם, לא ביום השלישי ליציאתם אפק. אם מי אפק, ראש העין, עד תקלל, לא משנה איפה שהוא במקום מזרחית לעזה, וכמה?
יום.
מה?
יום.
זה הליכה, ביום רצוף, יום הליכה רצוף מהיר של גברים צעירים, אפשר להספיק אותו. מקסימום יום וחצי, אבל לא שלושה ימים. אז לכן יש לפרש ביום השלישי, עוד פעם, מה? מי ציידה מציקלג אל אפק. זה סביר, יום אחד הם יצאו מאפק לראש, מפלשת לאפק, יום אחד הם שאו באפק והתארגנו, ויום אחד הם חזרו. עכשיו ככה, מתי הם הגיעו לציקלג? כנראה בלילה. הם עשו מסע היום בצורך, מסע קומטה, הגיעו בערב, באיזושהי שעה בערב הגיעו לציקלג, עשו את הסרופה באש. עוד באותו לילה מה הם עושים? קודם כל הם בוכים. בכי זה דבר שמוציא המון אנרגיה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אתם בכי. בכי כזה שעד שאין לך כוח לבכות, מצב נפשי כזה, זה שוחק את הכוחות. הם היו אחרי יום הליכה מפרך, וגם לפני כן הם לא בדיוק עשו, הם לא נחו בדיוק, אלא היו כל הזמן בתנועה. והנה, אני אמרתי לו תזוהה. זה היה לי שוב דבר? לא יודע לו תזוהה. ובכן, מי יודע אם מי דאג להם לאוכל, לא ברור אם הם הספיקו לאכול, איך אפשר לאכול במצב כזה? עוד באותו לילה! דוד שואל באורים, ומקבל תשובה, תתחיל לרדוף. ועוד באותו לילה, דוד יוצא לדרך. לא הספיקו לנוח, לא הספיקו לאכול, גם לא יכולים לאכול. מה שהם הספיקו זה ללכת יום שלם, אולי יום וחלק מהלילה, מי אפק לציקלג, לבכות, ועכשיו 600 איש ממשיכים הלאה. רבותיי, צריך להיות גדול גדול. 200 איש זכותים מבחינה פיזית, גם מבחינה נפשית הם זכותים. עצביהם מרוטים עד קצה הגבול, 200 איש נשברים. זה ברור שהם נשברים לא רק פיזית, הם נשברים נפשית. לא יכולים להמשיך. אתם מכירים את זה? יש כאן כמה חבר'ה ששירתו בחיל רגלים. המצב הזה שחייל באמצע נוסע אומר, יותר לא זז, לא יכול יותר. ולמרות היעד החשוב, האנשים מראי הנפש האלה, שרצו לסכול את דוד, נקלעו לחולשה רוחנית ומופנית, ודוד אין לו זמן לחכות, אין לו זמן לעודד, אין לו זמן, והוא מבטר על שליש מהכוח, והולך עם אלה שמסוגלים להמשיך, עם החזקים יותר, ממשיך איתם הלאה במרדף, למרות שהוא איבד שליש מכוחו. אנחנו ממשיכים הלאה, במסע הדרונה הזאת. וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם ויוכל, וישקו לו מים. ויתנו לו פלח גדלה ושני צימוקים, ויוכל, ותשו ויכול אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים, שלושה ימים ושלושה לילות. ויאמר לו דוד, למי אתה ואי מזה אתה? ויאמר, נער מצרי אנוכי, העבד לאיש המלכי, ויעזבני אדוני, כי חליתי היום שלושה. אנחנו חליתי היום שלושה? שלושה ימים. אנחנו פשטנו נגב הקריטי ועל אשר יהודה ועל נגב כלב ואת ציקלג שרפנו באש. ויאמר אליו דוד, התורידני אל הגדוד הזה? ויאמר, תשב עלי ואלוהים אם תמידני ואם תסגירני ביד אדוני והורידך אל הגדוד הזה. ויורידהו והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים וכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. איך קוראים לזה בלשון הצבאית של ימינו, מה שדוד עשה פה? מודיעין שדה. ממש, זה פעולת מודיעין שדה מובהקת. יוצאים אדם שמסתובב בשטח ושהכל יספק אינפורמציה, נבט, כן? צריך קודם להשיב את רוחו כדי שהוא נוכל לספק את האינפורמציה הזאת, וגם צריך להישבע לו. אז הוא כל כך תמים, הוא לא מבין, הוא חושב שהולכים להסגיר אותו. הוא לא מבין ש... עם מי הוא מתעסק, הוא לא מבין בכלל מי נגד מי, אבל מאכילים אותו, משקים אותו, נשבעים לו, והוא מספק את האינפורמציה הנחוצה. שימו לב למה שקורה, הוא התחיל לבדוק בלי לדעת בדיוק לאן, אבל הוא פתח לו קדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לו איפה לבדוק, לאיזה כיוון לבדוק וכולי. אמר לו, תתחיל, תעשה, ודוד עושה. והוא חוצה את נחל הבשור, כי הכיוון הכללי ידוע לו. אבל בסדר, איך נמצא אותם בדיוק? ואז נזדמן לו הנער המצרי הזה, ובחקירת מודיעין, הנער הזה מתגלה שהוא בדיוק זה שיוביל אותנו אל הגדוד העמלקי. אבל הנער הזה מלמד אותנו עוד דבר מעניין. מה זה דבר? הוא עבד של איש עמלקי. התחלה, אז הוא אמר אותם, תשאר תמות כזה שזה. הוציאו אותו בלי מים, בלי מזון, שלושה ימים הוא מוצם, לא אכל ולא שתה שלושה ימים ושלושה לילות, בגלל שהוא היה חולה, כנראה לא מחלה מסוכנת, כי עכשיו נותנים לו את ה... נותנים לו אוכל ושתייה, ומה?
חושש.
הוא חושש ויכול להוביל את המשב של דוד אל הגדוד. סימן שהוא לא היה, היה לו שפעת, היה לו חום. אז אם הוא סבר כבר שלושה ימים. רק הוא מאוד חלש, כי חוץ מהחום שהיה לו והווירוס, הוא גם לא אכל ולא שתה שלושה ימים. הוא היה מת ללא ספק תוך כמה שעות, אם לא היו מוצאים אותו. אבל הוא לא היה מת בגלל השפעת, היה מת בגלל שאין לו אוכל ושתייה. אז ככה, עבד חולה בשפעת, משאירים אותו כמו כלב, אפילו לא יורים בו כדי למהל את מותו, וכלב גוסס יורים כדי שהוא לא יסבול. אתה משאיר אותו במדבר בלי אוכל ושתייה שהיא למות. יש להם מספיק עבדים, אין ספק, הם באו עכשיו מתקלג עם עושר עצום של נשים וילדים, לא חסר עכשיו עבדים, ולכן אפשר להתנהג אל עבד כמו שיותר גרוע ממה שהם מתנהגים אל כלב או אל בהמה. זה האויב שעומד מול דוד, זה האויב שעמד מול שאול, זה האויב שעליו ציוותה התורה מחות ימחה את זכר עמלק. זה עמלק הרשע, הזדוני, שלא שינה את דרכו מאז ימי משה ויהושע ועד ימי דוד, ולפנינו כאן אפיזודה שלמרות שהחשיבות העיקרית שלה היא איך הקדוש ברוך הוא מסייע ליד דוד להשיג את הגדוד ולקיים את מה שמובטח לו בידי ההורים הטובים ואמצעים אנושיים, זאת החשיבות העיקרית, תראה איך דוד פועל בנתושייה, מוצא איש מצרי, חוקר אותו, מצליח להוציא את האינפורמציה לו, שיוביל את אנשיו של דוד אל המקום הנכון, וזה הדבר העיקרי. אבל אנחנו שומעים בסוגריים איזה ביטוי על מרות העם הזה, איזה רשע, איזה זדון, שמשליחים עבד, אדם שנברא בצלם, משליחים אותו במדבר למות מרעב ונצרה בגלל שלא היה בו צורך. לא בגלל שאי אפשר היה להציל אותו, לא בגלל שהוא היה חולה במחלה מסוכנת, וגם אז לא נוהגים בצורה כזאת. סתם, יש להם עודף עבדים, צריך להתפטר מהם, אז אם מישהו קיבל חום, משאירים אותו בשדה שימות. זה האויב. כן. של מי של העמלקים. התשובה היא, ברגע שהם עזבו ופנו צפונה, אני רוצה להזכיר לכם משהו. קשה להאמין, אבל לא היה להם פלאפון. ובוודאי לא, גם לא מכשירי קשר. ברגע שהם עזבו 5 קילומטר את תקלג, הם לא יודעים מה קורה מאחורי. העמלקים עם צופים ועם רגלים יודעים שתקלג נעזבה, והדבר הראשון כנראה שהם עושים כאשר דוד, וזה מה שאמרנו לה שלושה ימים. שלושה ימים שכתוב שהם חזרו לתקלג מה שהם עזבו אותה, וברגע שהם עזבו את תקלג, הרחיקו עד איבוד קשר עין, הללו מתנפלים על צקלג, מעלים אותה באש, אולי קצת יותר מקשר עין. כשמעלים את צקלג באש, אני מבין לראות את זה אפילו ממרחב. מה? ואז הוא נעזב, מיד כשהמלכים נסוגו מצקלג, הם משאירים אותו בשטח. זה מה שכתוב. בדיוק. מה? אבל אחרי צקלג, עצפו אותו. בדרך כלל גם צקלג, עשו אותו בשטח. מה? יכול להיות שאפילו למרות שהיה לו חום הוא ניסה להתקדם ועל סוף. הוא ידע שתוכנים להגיע, הוא ידע שתוכניות. רבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה. אז כן, עניין החקירה של העבד המצרי, יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת, ראה איך דוד נוהג בתושייה, בחוכמה, ויודע בחקירת מודיעין שדה להגיע למה שהוא צריך להגיע, וראה איך הקדוש ברוך הוא מזמן לו גם את הפתרון לשאלה איך ארדוף, איך עשית. כן. כן, ודאי, לא שהוא לא יזכיר אותו לאדונו. תראו כמה הוא... אגב, הנושא של יחס לעבדים הוא האינדיקציה בעולם העתיק כמו בעולם המודרני. מה זה בעולם המודרני? יש עבדות? כן, עד לפני 200 שנה המדינה ארצות הברית, הכלכלה האמריקאית הייתה מבוססת על עבדות של כושים.
100 שנה.
למה עד לפני 50 שנה?
עדיין. 100 שנה.
אני לא יודע, אני ההיסטוריה של ארצות הברית שאני מכיר היא אחרת משלך, אתה באת מארצות הברית? לא. גם אני לא, אבל אני יודע שלפני...
100 שנה.
לא 100, לא. קצת יותר מ-100 שנה הייתה מלחמת אזרחים על רקע עבדות. זה היה הבסיס למלחמת הצפון והדרום, ומאז העבדות נאסרה בארצות הברית באופן חוקי.
נאסרה באופן חוקי?
לא, לא רק באופן חוקי, גם באופן מעשי. ארצות הברית לא יודע, פעם נצטרך לתת איזה שיעור יותר ארוך. הנושא של היחס לעבדים הוא המבחן האמיתי לרמה המוסרית של עמים, של מערכות חוקים וכדומה. כל מי שקרא את אוהל הדוד טוב יודע למה אני מתכוון, וכמו שאתה אמרת בצדק, לא 200 שנה, אלא 100 שנה, העם האמריקאי, אין דבר כזה, אבל הכוונה, אותו יסוד שהקים את אמריקה וביסס אותה, איך הוא התנהג רק לפני 100 שנה? פשוט לא יאומן. לא יאומן. כן. כן, הם לא יכולים לשבות, הם יכולים לקנות בשוק עבדים. אפשר ללכת לקהיר, שלא הייתה קיימת אז, ולקנות עבד בשוק. המלכי עשיר רוצה לקנות לו עבד, הולך לקנות לו עבד. הלאה. הגענו לפסוק, קראנו כבר את זין. טוב, נאמר משהו על את זין. דוד מגיע אל מקום הגדוד, כמובן שהוא מגיע בזהירות כדי שלא יגלו אותו, ומגלה תמונה נהדרת. כולם נטושים על פני השדה, כלומר, מה זה נטושים?
מפוזרים
על פני השדה, אוכלים ושותים וחוגגים. מה זה חוגגים? נחלקו המפרשים מהם לראשון, עושים יום טוב לעצמם. כבוד הניצחון הגדול, או חוגגים שאנחנו פה, פירושו, רוקדים. כך רבי ינאי בן ג'נח מפרש, חוגגים רוקדים. ולמה? מה, במה הם שמחים כל כך? כל השאלה לגדולת שלקחו מאות פלישתים ומארץ יהודה. הם לקחו אוכל ושתייה, נשים וילדים, עבדים ושפחות ורכוש רב, והחגיגה בעיצומה. נו, וזה ממש דבר נפלא. אז עכשיו מגיע השלב הבא, טוב בסדר, הקוראים ותומים אמרו רדוף, דוד רדה, השג, איך אני אשיג אותם, איפה הם בכלל?
שליח.
היה מצרי, הביא אותו להשיג. עכשיו השאלה הבאה היא בסדר, נו השגנו, מה עושים עכשיו? הצל תציל, איך? כאן כדי להציל צריך שני דברים, א', שיהיה את מי להציל, אנחנו לא יודעים, כלומר אנחנו יודעים שיש את מי להציל, אבל דוד עוד לא יודע. מי בדיוק הוא יציל עכשיו? האם מי חי ומי מת? ודבר שני, כמובן, שאלה יותר פשוטה בנסיבות האלה שהתגלו, איך מצילים? איך? הורגים. ויקם דוד מהנשק ועד הערב למחורתם, ולא נמלט מהם איש, כי אם 400 איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו. עכשיו אני רוצה שנשים לב לשני דברים פה. קודם כל, הוא קל את כל העמלקים חוץ מ-400 איש שנסו על הגמלים. כמה אנשים היו לדוד? 400, אז על איזה סדר כוח מדובר פה? הגדוד המלכי הזה, מה? זה היה גדוד בדקל מאוד מאוד גדול. אם הוא עיקה את כולם במשך יום שלם, תכף נדבר בדיוק עליו בזמן, ל-400 איש, חוץ מ-400, שזה עניין שולי שנעשו על הגמלים. אז היו שם בטח 2,000, 3,000, לא יודע כמה. מה? אני לא יודע כמה, בכל מה שכל מספר שנגיד יהיה בגדר השערה. אבל ברור שאם ה-400 האלה נתפסים כדבר שולי, אז כוחו של הכוח העיקרי שהוקה על ידי דוד היה פי כמה. זה ברור. לכן אני אומר, שימו לב, שכשאומרים לו, רדוף, עסק, עסק תציל, השאלה היא איך עושים, כלומר יש כאן הרבה שאלות חמורות מאוד, ואחת מהן, איך דוד עם כוח של 400 איש, אפילו 600 איש, איך הוא ינצח כוח גדול פי כמה ממנו? הרי אם העמלקים לא היו נטושים על פני השדה, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל, אם הם היו במצב של כוננות, אם הם היו עם שירה, אם הם היו עם כוח צבאי מוכן להשאיר מלחמה, לא היה סיכוי לעניין הזה, מכיוון שמדובר על כוח שהוא עדיף ואין שיעור מהכוח של דוד עדיף לו. ואני מזכיר לכם שגם דוד לא הגיע בדיוק רענן ונכון לקרב. אנשיו היו אחרי מסע ארוך מאוד, שנסתיים בלילה בציקלג, בכי מורד עצבים, ומסע לילי קשה ללא מנוחה וללא אוכל. מתי עכשיו, אז עכשיו אנחנו רוצים לברר את ציון הזמן מן הנשף. איפה ציון הזמן הזה? פסוק י"ז. מן הנשף ועד הערב למחרותיו. נשף מהו? יש בתנ"ך, המילה נשף מתחיל מהשאלה מה זה נשף, מאיזה שורש, מה מבחינה אטימולוגית. רוח נושבת. מתי הרוח נושבת? במעלה אדומים נושבת כל היום.
בלילה.
במקומות נורמליים, הרוח נושבת, או לגבי הזמן של לפנות בוקר, אנחנו בדרך כלל מבינים במיקותינו ולא יודעים את זה. אבל מי ששומר או מי שנאלץ להיות מסתובב יודע שלפנות בוקר, מסתרר מזג אוויר דומה מאוד לפנות ערב, כלומר רוח חזקה נושבת. לכן יש בתנ"ך נשף ערב ונשף בוקר. הנשף מציין את לפנות ערב, או את שעות הערב, ואת השעות של לפנות בוקר. יש פסוקים שבהם אני לא יכול עכשיו להצביע לכם על מראה מקום, אבל יש נשף, באמת בפסוק כמו בנשף ערב, באישון לילה ואפלה, אז מדגישים נשף ערב, כי יש גם נשף בוקר. אז השאלה איזה נשף פה, הגמרא דענה את זה במסכת ברכות, נוכל במסכת ברכות, זה מגיע לתנאה שזה בוקר, בוקר מה, מכוח מה? מנשף עד ערב. אחר, כן, למה מבדילים בין נשף לערב? אם זה היה נשף ערב, אז היו אומרים מערב עד ערב.
לא, אבל היה זה מלמחרתם, אז הייתי יכול בכל זאת להגיד...
למחרתם, המם של המחרתם היא כנראה מיותרת. כלומר, זה לא מם שבמשמעותה מחורת של מישהו, אלא למחרתו. כלומר, מן הנשף עד הערב למחרותו, הכוונה מלפנות בוקר עד סוף אותו יום. דוד לא עסק שם בהקעת המלכים 24 שעות. כמה זמן הוא בערך עסק? 12 שעות. חצי יממה.
למה זה למחרותו?
לא, הנשף הוא לפנות בוקר, הוא מקריא כבר בסוף הלילה.
למה לא?
המילה מחר במקרא מופיעה בשתי משמעויות. יום לגבי לילה שלפניו נקרא מחר, ויום לגבי, ויממה לגבי היממה הקודמת גם נקראת מחר. זאת אנחנו רוצים לשמעת את זה אני אומר. אז ביחס לסוף הלילה, הערב נקרא מחר. איפה אנחנו רוצים את הדבר הזה? יש במחורת השבת, דנים על זה בתוספות, יש, המילה מחר יכולה להיות או יום שלאחר הלילה, או יממה שלאחר קודמתה. במקרא מוצאים גם את זה של המחר. ופה, המחורתו, הכוונה, הערב שלמחורת סוף הלילה הקודם. לא, זה להפך, זה יותר רחוק. הוא טוען שפה זה מדי מוקדם. לסיכום, חז"ל פרשו וכך גם חלק מהפרשים החדשים, מסכימים לפרשם של חז"ל, שמן הנשף עד הערב למחורתו, פרושו מסוף הלילה לפנות בוקר, עד הערב ל-12 שעות לאחר מכן. וזה זמן סביר, 24 שעות זה הרבה מדי, זמן סביר כדי להתנפל על הגדוד הזה ולהקות בו כל נפש חיה. אני לא מרחם, תראו, אני לא מרחם על האנשים האלה, אני כן מרחם עליהם, כלומר, אבל זה... האנשים האלה לא ישנו כבר הרבה זמן, לא אכלו הרבה זמן, נמצאים כל הזמן בתנועה, ואפילו כשהם סוף סוף הגיעו ליעד, אז הם עוסקים 12 שעות בארגס, בארגס כל נפש חיה מהמליקים. טוב, עדיין חסר עוד נתון אחד, ומה הנתון שחסר לנו? צל תציב, נו מה יהיה עכשיו, מה הם ימצאו? ויצל דוד את כל אשר לקחו המלאק ואת שתי נשיו הציג דוד. ולא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול, ועד בנים ובנות, ומשלל ועד כל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. ויקח דוד את כל הצאן והבקר, נהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו זה שלל דוד. ברוך השם. עכשיו תחזרו לבוקר שפתחנו בו את עצות השיעור. אומרים, הכל הסתיים טוב. לא אמרתי כלל משמחה ברש, אבל זה כלום, זה אין קשתית בסופו של דבר. אבל למעשה, לא נפגע איש, הנשים והילדים הושבו בשלמות, וגם הרכוש הושב. ולא רק שהרכוש הושב, אלא דוד זכה ברכוש גדול, והרבה מעבר למה שנלקח ממנו, מדוע? כל השאלה של כל הערים האחרות, גם הוא התנקז את דוד. זה שלל דוד. נוהגים אדרים שלמים לפניו, אנשיו אומרים, זה שלל דוד. הרבה ממה שהיה במכלאות של הבקר והצום בציקלן. כך מתקיים דבר השם במלואו. בזכות מה? בזכות ביטחונו של דוד והשם, ומה עוד? חוץ מביטחון והשם.
תושייה,
מאמץ עילאי. אני אומר, תקראו את הפרק הזה כחיילים ארוכה. איזה כוחות גוף ואיזה כוחות נפש צריך כדי לעשות את כל הדבר הזה. עכשיו אני מזכיר, יצאו בבוקר מאפק שבשרון, ראש העין. הלכו יום שלם עד שהגיעו לציקלן בלילה. בכו בכי נורא עד שלא היה בהם יותר כוח כשמצאו את ציקלן שרופה באש. המשיכו עם דוד במרדף לילי לעומק הנגב, אנחנו לא יודעים כמה קילומטר, אבל הם הגיעו אל הגדוד, מתי? לפנות בוקר. כלומר, המשיכו מסע לילי בחולות הנגב עד שהגיעו לגדוד העמלקי ועסקו 12 שעות בהקעה. אבל הכל היה כדאי. כי בסופם של אותם 12 שעות, כל אחד נופל בזרועות אשתו, מחבק את ילדיו, מנשק אותם, והלב געה משמחה על ההצלה הגדולה שהייתה פה. וכמובן מיד מברכים הגומה. וכאן נכנסת תמונה מכוערת. אנחנו בפסוק א', ויבוא דוד אל 200 האנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד, ויושיבום בנחל הבשור. המילה ויושיבום פה היא קצת בעייתית. מי יושיב אותם בנחל הבשור? הם יושיבו את עצמם בנחל הבשור. בעצם צריך, המשמעות של וישבום בנחל הבשור זה כאילו וישבו בעצמם בנחל הבשור. הם החליטו לשבת בנחל הבשור, ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו, ויגש דוד את העם וישאל להם לשלו. שימו לב מיחסות עם דוד. דוד חוזר והוא יודע שהמתיים האלה מתביישים. מתביישים על זה שהם היו חולשים, הם לא השתתפו במבצע, הם לא, אין להם תלוי בניצחון. דוד הוא היוזם ושואל להם לשאלות, וישאל להם לשאלות. מה שלומכם, נפגעתם, התאוששתם, הספקתם אולי לאכול, שמתם דוטי לשבים משדה הקרב, שיהיה לנו מה לשתות. ויען כל תשרה וביעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ויאמרו, יען אשר לא הלכו עמי, לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו, וינהגו וילכו. רבותיי, מה שדברים קשים יותר. מה הם אומרים בעצם? זה מזכיר מחנן הסיפור, כל העניין הזה. זה ראינו בשבת שעברה. אברהם והמלאכים. מה שהם אומרים זה שיקחו להם את הנפש ואת הרכוש שישאירו לנו. והפוך מ-1,000 דוד. הם אומרים, גח, תן לי את הנפש ואת הרכוש ככה. הם אומרים, שיקחו להם את הנפש וישאירו לנו את הרכוש. למה? הם לא היו שותפים למלחמה, לא מגיע להם. וצריך לומר שהפייטרים שבאמת התאמצו והצליחו לעמוד במאמץ העילאי וללכת אחרי דוד, אותם 400 גיבורים, הם באמת רוצים להרגיש איזו התנסות, אנחנו כן, אתם לא. אבל מה שהולך להיות פה זה פירוק הגדוד בעצם. כי הם אומרים את זה גם. מה הם אומרים? ניתן להגיש את אשתו, וינהגו וילכו. הביטוי לנהוג וללכת, אגב, מופיע איפה, שני פסוקים לפני כן. על מה זה נאמר? על העמלקים, נכון, העמלקים. בדרך כלל נאמר על, בהתחלת הדרך. זה נאמר על כשאנו בקר, נוהגים והולכים איתם. רק שחו את עדרי הילדים שלהם, שהסתלקו בלי שום רכוש. לא, איש לא הוגיע, חס וחלילה, לא רוצה להשיב את כולם. אבל היו בתוכם אנשים שאמרו את זה, ובעצם הכוונה וינהגו וילכו, הרי הגדוד לא יוכל להמשיך להתקיים, הגדוד של דוד, במסגרת של 200 עם זכויות פחותות ו-400 שמחזיקים את כל הרכוש. מה שמתכוונים זה, עכשיו אנחנו התעשרנו, אנחנו נכנסנו עכשיו למצב כלכלי חדש, אנחנו לא נוכל איתנו, כשיקחו את אנשים הילדים ויעזבו אותנו. זאת המשמעות של מה שהם אומרים. הזדון, רוע הלב, הרשעות, ההתנשאות, זועקים מהדברים האלה, וזה איך דוד מגיב. ויאמר דוד, לא תעשו כן אחי, את אשר נתן אדוני לנו, וישמור אותנו ויתן את הגדולה עלינו בידינו. ומי ישמע לכם לדבר הזה? כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוק. ואם היום ההוא במעלה, ויסיני לחוק ולמשפט לישראל עד היום הזה. אז יש כאן דבר יפה. קודם כל דוד לא צועק. למרות שמגיע להם שיצעקו עליהם, דוד מדבר אליהם רכות. ומה הוא אומר? לא תעשו חי. חי. מה הנימוק שהוא נותן? את אשר נתן השם לנו! מה אתם חושבים שזה? אתם בגבורתכם, בכוחכם, בתבונתכם, אתם זכיתם בזה? השם נתן לנו את הרכוש הזה. השם שמר אותנו מכל רע. השם נתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. שימו לב לפסוק הזה. זה פסוק קצת קשה, אבל הדגש הוא, אשר נתן אדוני לנו, והוא וישמור אותנו, והוא ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. לא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ולכן, אתם לא יכולים להחליט מה לעשות ברכוש הזה. ולמה הוא מתכוון? הרי רק לפני כמה דקות תיארנו את המאמץ העילאי שהיה נדרש כדי לעמוד ביום הקשה הזה. המאמץ העילאי הוא תנאי, אבל תנאי לא מספיק. הוא לא מספיק להביא את הניצחון. מי הוא זה שבכלל שלח את דוד לדרך הזאת והבטיח לו את הניצחון? ההורים נתונים דבר השם. מי הוא זה שזימן לו את המצרי, את העבד המצרי, כדי להביא אותו אל יעדו? השם. מי הוא זה שגרם לכך שהוא בכלל יוכל לנצח? השם. מי נתן כוח ברגליים האלה ללכת את המסע הלילי? מי נתן כוח בידיים להכות את כל העמלקים? מי נתן שכל בראש? ומי זימן את כל הדברים האלה? הכל כאן יד השם והשגחתו כל כך ברורות באירוע הזה, שדוד רק צריך לזכוח להם את העיניים ולהגיד איך אתם חושבים שהרכוש הוא שלכם? השם נתן לנו את כל זה. ואז דוד מחליט לחלק את הרכוש בשווה בין כולם וקובע את זה כחוק שנשאר עד היום הזה. החלק היושב על הפילים והחלק יורד במלחמה נצבע מכל. צריך לציין שהחוק הוא לא בדיוק תיאור של מה שקרה פה. החלק היושב על הכלים זה מה שאנחנו קוראים היום בעברית יפה ג'ובים. כלומר, אלה שהם יש להם תפקיד בצבא, לשמור על הכלים, לטפח אותם, לטפל בהם, לשמטה, לטפל במטוסים וכו'. אבל הג'ובניקים האלה, לא ג'ובניקים, הם לוחמים שפשוט נשרו בגיבוש. דוד עשה גיבוש פה, לשיירת שלו, ומתיים לא עמדו כשיהיה הגיבוש, ונשרו באמצע. אז הם לא ישבו בדיוק על איזה כלים הם ישבו, אבל זה לא משנה. חיילים שיצאו למלחמה מתוך כוונה טובה ולא עמדו, לא היה יכולת שלהם, הם ישלו מבחינה פיזית, אבל בעל כורחם לא צריכים להפסיד. כי לא מדובר פה בהשתמטות, לא מדובר בכוונת גדול, לא מדובר פה בפרופסורים 21 על רקע נפשי, פה מדובר לאנשים עם רצון טוב שפשוט נגמר להם. אז לא יקופח חלקה בשלב. לא רק שהמאתיים האלה קיבלו את חלקם בשלל, אלא שסיום הפרק הוא מפליא ביותר. ויבוא דוד אל ציקלג, וישלח מהשלל לזקני יהודה, לרעהו, לאמו, הנה אלכם ברכה משלל אויבי אדוני, לאשר בבית אל, ולאשר ברמות נגב, ולאשר ביתיר, ולאשר בערוער, ולאשר בסיתמות, ולאשר באשתמוע, ולאשר ברחל, ולאשר בערי הרחמאלי, ולאשר בערי הקיני, ולאשר בחורמה, ולאשר בבור השן, ולאשר בבור השן, ולאשר בעתך, ולאשר בחברון, ולכל המקומות אשר יתנך שם דוד ובן השן. קודם כל, איך כתוב החלק המסיים? בתורה של שירה. זאת שירת הניצחון, המנחה ששולח דוד לזקני יהודה ב-13 אתרים גיאוגרפיים, רשומה כשירה. איפה אנחנו מוצאים עוד שירת ניצחון שמבוססת על רשימה גיאוגרפית? יהושע עם רשימת 31 המלכים, נכון. רשימת 31 המלכים בצורה של שירה, וגם היא מהווה שירת הניצחון של כיבוש הארץ. פה זה שירת הניצחון הקטנה של דוד על הגדוד העמלקי, רשומה כשירה, ומסיימת באופן חגיגי את הסיכום של המלחמה והניצחון על עמלק. עכשיו אנחנו צריכים לציין שני דברים. א', למה דוד שולח להם מהשלל? לפחות חלק מהם כנראה, השלל נלקח מהם, זה החזרת, לא בדיוק אבידה לבעליה. ההלכה אומרת שהמציא מן הגייס, כך אומרת ההלכה וככה נוע הגייה, זה שלא. למה? כי היה יאוש פה. אבל בכל אופן, לפני משורת הדין, צריך להחזיר לאלה שלקחו מהם, וזה מה שדוד עושה לחלק מהמקומות האלה. חלק מהמקומות כנראה סבלו מהפשיבות של הרגים, והם מקבלים את מה שנלקח מהם. אבל לדוד יש כאן מטרה נוספת. מה המטרה הנוספת? לחזק את הדוד מבין שעומד, החיים לא חוזרים עכשיו למסלולה. לא ימשיכו לגור בציקלד, לא, משהו עומד לקרות. וצריך להכין את ההכנות הראשונות לקראת התמלכותו של דוד, והראשונים שימליכו אותו זה הרעים שלו, זקני יהודה שבקרבם הוא הסתובב. הם בני שבטו, הם האזור הגיאוגרפי שממנו הוא יצא ובו הוא הסתובב בשנים האחרונות, והם אלה שימליכו אותו. ולכן הוא שולח להם מנחה. כל המקומות האלה נמצאים באזור נחלת יהודה ושמעון, מחברון דרומה. חברון זאת העיר הצפונית ביותר שדוד מגיע אליה. בית אל שנמצאת פה היא לא בית אל של שבט בנימין, היא בית אל שהייתה בדרום הר חברון. נקראת, בדברי הימים נקראת בתואל, אגב. בית אל בתואל. זאת בית אל של שבט יהודה, של דרום יהודה. אנחנו לא נוכל כאן להרבות בעניינים גיאוגרפיים, אנחנו רק רוצים לציין שברשימת 13 מקומות שקיבלו מהשלל של דוד, נצייר רק שניים. קודם כל, את החשוב ביותר שלנו את חברון. הוא המקום האחרון והצפוני ביותר שדוד שולח לשם את מחנותיו. העיר הצפונית ביותר. חברון זאת תהיה כמובן עיר המלוכה שבה דוד יכונן את כיסאו בעוד זמן קצר. בעוד זמן קצר מתכוון ממש בעוד ימים. זקני חברון יזמינו אותו ושדוד ימלוך בחברון ויתחיל את מלכות בית דוד בחברון. וכמובן הנימה האקטואלית של הזכרת חברון בסוף הפרק איננה צריכה הדגשה בימים טרופים אלה. אבל אני רוצה לחזור אולי בחברון, אם יהיה לנו זמן, אני רוצה לדבר על אשתמוע. אשתמוע, כן, אתה זוכר עוד מהפעם הקודמת, נחזור. ואשתמוע היא נמצאת בכפר הערבי סמוע של דרום הר חברון. אתם ילדי ה... אתם עוד לא... היו זמנים שטיילנו שם ונכנסנו, ואשתמוע נתגלה בית כנסת עוד בשנות ה-30, אני חושב, חפרו שם את בית הכנסת העתיק. אשתמוע הייתה כפר יהודי מתקופת יהושע בן נון ועד תקופה, עד המאה השביעית, שמינית, לא יודע עד מתי. אחרי הכיבוש המוסלמי עדיין אשתמוע הייתה כפר יהודי. תקופת התלמוד המאוחר, בן תקופת הגאונים. ובשלמה חשפו בית כנסת גדול ויפה עם הרבה דברים, הערבים השחיתו אותו בשנים האחרונות. טוב, אז בית הכנסת הוא תקופה מאוד מאוחרת, כלומר, אני חושב, המאה החמישית או השישית, בתקופת התלמוד. והנה, בחדר סמוך לבית הכנסת, שהיה בשימושו של בית הכנסת, גרו בו ערבים עד החפירות גרו בערבים, ונערכו בו חפירות ארכיאולוגיות על ידי ארכיאולוגים של זאב יבין, אחרי מלחמת ששת הימים. יותר אתם קוראים לכם בדיוק, יותר הפרסומים על החפירות האלה היו בקדמוניות, במתאון של החברה לחקר ארץ ישראל קוטע בתפשין למד ב. כלומר, לפני 20 וכמה שנים חפרו שם כאן. והוא נמצא מפתיע שאין לו הסבר. 60 סנטימטר מתחת לפני הקרקע. 60 סנטימטר, מה שאתה חושב, מתחת לפני הקרקע, בחדר הסמוך לבית הכנסת, נמצא מטמון. 5 כדי חרס, שכתוב עליהם משקל מסוים, צבועים באדום, מלאים תכשיטי כסף. עכשיו, מכיוון שהחדר עצמו שקנוי בסמוך לבית הכנסת הוא חלק מהמבנה של בית הכנסת, זה מתקופה מאוד מורכבת, אז היו מצפים שמדובר פה על מטמון מתקופת המשנה, מתקופת התלמוד, מתקופת הבניין של בית הכנסת. הרי זה נמצא כל כך סמוך לקרקע. לא. בדיקה ארכיאולוגית של המטמון, נמצא שהמטמון הזה, ללא כל ספק, צל צלו של ספק, הוא מהמאה ה-11 לפני הספירה. מהמאה ה-11 לפני הספירה, אני מבין מתי זה. זה דבר של דוד. אין בזה שום ספק. האופי של התכשיטים, האופי של החרס, הכתב שכתוב על כל כדי החרס היה כתובת. אין שום ספק, על פי כל הממצאים, מצאו תכשיטים דומים במגידו, ועל פי התכשיטים, הארכיאולוגים, אין להם שום ספק שמדובר על מטמון מהתקופה הישראלית הקדומה, מהמאה ה-11 לפני הספירה. מה עשה המטמון הזה, שהוא מטמון ישראלי קדום מאוד, מתקופה מקראית קדומה? מה הוא עושה ברצפת בית כנסת, מתחת לרצפת בית כנסת בשתמוע, בית כנסת שנבנה בתקופה מאוד מאוחרת? לא ברור. אופיון של התכשיטים בתוך, התכשיטים הם כולם עשויים מכסף, כמעט כולם, ואלה תכשיטים פסולים, כלומר לא תכשיטים שמישהו לבש אותם, זה דברים שבורים ודברים עקומים ודברים ממושחתים, כל מיני, הערך שזה הוא לא באפשרות להשתמש בדברים כמו שהם, אלא הערך הוא ערך כספי נטו, כן? תכשיטי כסף, גומים, 5 קדים מלאים, אפשר לראות את זה אבל במוזיאון ישראל. יבין סוקר את זה בחוברת קדמוניות מתפשין למדבט את המטמון הזה ואומר, זו תעלומה גדולה, איך לא מצאו את זה כל השנים? זה היה כל כך קרוב, לפני הקרקע. ומה זה עושה שם בית הכנסת? ואיך זה הגיע? ומה זה? ואיפה זה? ולמה זה? ומי אסף את זה? שאלות לגבי שאלות. בזהירות אקדמית מסיים יבין את המאמר שלו בהקשר זה, כלומר הוא אומר, בלי ספק המטמון הזה הרכב המתכת מעיד כי הכסף אינו ממקור אחד, כי אם לוקט, למקורות רבים. עם זאת, מוין בקפדנות המטמון, בלי ספק בשל ערכו מאין מס שנקבע או מאין שלל. בהקשר זה הוא כותב, וזה הוא מסיים לומר, אולי ראוי להזכיר כי לפי המסופר בשמואל א', הייתה אשתמוע אחת הערים שאליהם שלח דוד ברכה משלל אויבי השם. כך מסתיים המאמר. כלומר, ברמז עווה, שיכול להיות שארכיאולוג ישראלי בשם זאב יבין מצא את המטמון, מצא מטמון שזה בעצם מה ששלח דוד לזקני אשתמוע, כפי שכתוב בפרקנו, ומי יודע אם לא הטמינו את זה ברצפת בית הכנסת, לא בגלל הערך הכספי של זה, כמו בגלל איזו מסורת שהייתה לאנשי אשתמוע, כי זה באמת מה שדוד שלח להם, ומפני חשיבות המטמון, מפני היסטורית ורוחנית, הם החליטו לשים את זה בתחתית בית הכנסת שהם בנו. מי יודע? בכל פנים זהו, רק שתדעו לכם. לסיים איחולים לאחינו בחברון, נאחזים בעיר התחלת המלוכה בישראל, שהחברתם לא תרפה ושהשם יעזור את כוחם לעמוד בכל המלחמים הקשים של ממשלת ישראל בקהילה.